אני מקווה שהשיעור היום יהיה שיעור מיוחד, כי תורה צריך ללמוד מתוך שמחה, ואני היום בעל שמחה. היום נולדה לי נכדה ראשונה, ברוך השם, ויהי רצון שנזכה לשמוח בשמחותיכם. אנחנו מתקרבים לסיומה של ספר בראשית. וכמעט בכל פרשה ממעשי אבות השתדלנו לעסוק במבט הלכתי, וחשבתי לעצמי האם יש הלכות כלשהן או סוגיות כלשהן הקשורות לפרשה אחרונה זו של יוסף והאחים, של ירידת יעקב לארץ מצרים. ונזכרתי בדברי הגמרא בבבא בתרא ק"ע ע"ב: מניין לעורב דמשתבד? מה המקור שעורב יכול להשתבד אף על פי שלא קיבל דבר? מניין שאדם יכול להשתבד כאשר אחרים קיבלו? כאשר אלוהי ומקבל כסף מן המלווה ועורב משתבד, מניין לעורב דמשתבד? הכסיב ונוכי ארבנוי. יהודה אומר ליעקב אבינו: תן את בניומן בידי ואנוכי ארבנוי, אני עורב ודוב להחזיר אותו. ומכאן למדו חז"ל לעורב דמשתבד. אז חשבתי אולי היום נעסוק בסוגיה זו, בסוגיה של עורב, שיש לו קשר מסוים לפרשת יוסף והאחים. הסוגיה היא סוגיה עמוקה של חושן משפט, אבל אנחנו עוסקים בשיעור הזה בכל חלקי תורה. מה זה עושה ליודון? לפעמים אורח חיים, לפעמים יורדיה. אני משתדל בדרך קל לעסוק בסוגיות שיותר קרובות לחיי היום-יום, אבל היום אנחנו נעסוק בסוגיה של עורב, ואני אשתדל שהדברים יהיו ברורים ובהירים. ונויכי ארבנוי, מכאן לעורב דמשתבד. אבל חז"ל דוחים את המקור הזה. חז"ל טוענים שיהודה היה עורב קבלן. מניין לעורב שאיננו קבלן שמשתבד? לא נעסוק היום בהבדל שבין עורב סתם ועורב קבלין. חז"ל מביאים מקור אחר מספר משלי, מדברי נביאים, מדברי מהכסובים, שעורב משתבד. ושוב שואלים חז"ל: ומדוע זה לא אסמכת? העורב מקבל על עצמו להשתבד כאשר הוא בעצם לא קיבל דבר. מדוע אין כאן חסרון ובעיה של אסמכת? אסמכת לא קניה. אומרים חז"ל: ביהי הנוע גומה ומשבד נפשו. מכיוון שעורב יש לו הנאה שפלוני נותן כסף על פי בקשתו, על פי רצונו, גומה ומשבד נפשו, ולכן זה לא אסמכת. המחנה אפרים בסימן י"א בהלכס ריבס אומר שנחלקו הראשונים: שני דרכי הבנה יש בכל יסוד דין עורב. כך אומר המחנה אפרים. משום שהרמב״ם בפרק ה' הלוכה קוף א' מהלכס אישוס, כאשר הרמב״ם מביא את דברי הגמורה בקידושין דף ז', שם למדו חז"ל שדין עורב כשם שכוח יופו בהשתעבדות של העורב למלווה שנותן כסף ללוי, וכך גם אישה מתקדשת מדין עורב. כאשר אישה אומרת לאיש: תן מונה לפלוני ואסקדש אני לכו, מקדשת מדין עורב. אף על פי שהיא לא קיבלה את הכסף, אלא פלוני קיבל את הכסף, אבל מכיוון שהכסף ניתן על פי בקשתה, כשם שעורב יכול להשתעבד, כך גם הוא אישי יכולה להקנות את עצמה, למסור את עצמה לקידושין, תמורת הכסף שפלוני קיבל על פי בקשתה. כך למדנו בקידושין דף ז'. וכאשר הרמב״ם מביא הלכה זו בפרק ה' הלוכי קופה לך מהלכס אישס, כותב הרמב״ם דברים שיש בהם כדי להעיר את כל גדר זה של עורב. כותב הרמב״ם: הוא איש שיום לתן דין אל הפלוני מתונה ועסקה שני לחו ונוסן ואומה לו. שימו לב למילים האלה, כי מחנה אפרים בונה עליהם יסוד. ואומה לו: הרי את מקודש אצלי בהנועס מתון הזו שנותתי על פיך, הרי זה מקודש. הרי שהרמב״ם מדגיש שכאשר הוא מקדש אותה בדין עורב, הוא לא מקדש עם הכסף, אלא בהנועס מתון הזו שנוסעתי על פיך. הרי שעורב משתבד לא תמורת הכסף שקיבל פלוני, אלא תמורת ההנאה שקיבל הוא. איזה הנאה קיבל הוא? הוא נהנה בכך שפלוני אסף חיצונו ונתן כסף על פי בקשתו. והרמב"ם ממשיך ומבאר את כל יסוד הדין שלו. אף על פי שלא הגיע לה כלום, לא הגיע לה כלום, אז איך היא מתקדשת כאשר היא לא קיבלה דבר? הרי נהנית ברצינו שנעשו ונהנה פלוני בגלולו. אף על פי שהיא לא קיבלה כלום, דהיינו, היא לא קיבלה כסף, אבל קיבלה הנאה, נהנת מרצינו שנעשו ונהנה פלוני בגלולו. הרי אומר מחנפיים של הדס הרמב״ם, ערב משתעבד תמורס ההנוע שקיבלו. אבל הטור בסימן חופטס, כאשר הוא מביא הלכה הזו שאישו מקדש את מדין עורב, בטור כתוב שהוא אומר לה, הרי את מקודש אצלי במונה שנותתי לפלויני. הרי שהטור סבור שעורב מקדש בכסף ולא בהנוע, ועל כך הוא אומר מחנפיים דעת הטור שזה דין עורב, שהכסף שקיבל פלוני כאילו קיבל העורב. אולי מדין שליחוס, אולי אלוהי והוא שליח של העורב, אבל מכל מקום המחנה פלאי מדייק מלושן התור. הוא לא אומר לאישה, הרי מקודש אצלי בהנוע זמתון הזה שנותתי לפלויני, אלא הרי מקודש אצלי במונה שנותתי לפלויני, בקצב שנותתי לפלויני. ולכן אומר המחנה פלאי שרשת עשר רמב״ם, עורב משתעבד והוא אישו מסקדש תמורת ההנאה שקיבלו, אבל לדעת התור, הכסף שהגיע ליד אלוהי וכאילו הגיע ליד העורב, וכך גם הוא אישו מתקדשת בכסף, אף על פי שהכסף לא הגיע לידה. יכול להיות מדין שליחס כפי ש... כפי ש... מה? עוד מעט נגיע להבהרת הדברים מאיזה דין, אבל קודם כל אני רוצה לפקפק בכל הרעיה של המחנה אפרים. דברי הרמב״ם ברורים מאוד. הרמב״ם מבאר כל הדין של עורב, נהנס ברצונו שנעשה ונהנה פלוני בגלולו. אבל הדיוק של המחנה אפרים הלא שנתור, שהתור אומר הרי את מקדש אצלי במונה שנתתי לפלוני, ומכאן מוכיח מחנה אפרים שבהכרח אינו אישה מתקדשת בהנוע אלא במונה, יש לפק בקבריה הזו. משום שיש סוגיה אחרת בקדישן דף חסל מדלף, הדין של אודם חושב, כאשר אישה נותנת כסף לאודם חושב והיא מתקדשת בניתנה זו, הקידושים חלים, היא מתקדשת. אומרים חזל, משום בהיה נוע, כאשר אודם חושב מקבל מתנה מפלוני, הרי הקבלה שלו כאילו נתן ויקחו לתרמו, ואם כן הוא מקדש אותה בהנוע זקבולה. וכותב שם הראש במקום, והטור הולך בשיט הסרוש בסימן חוב זיין, דין עורב, זה באבן עזר סימן חוב טס, אבל דין אודם חושב באבן עזר חוב זיין, וגם באודם חושב, כתוב בטור, על פי הראש, שהוא אומר לה, הרי את מקודשת במונה שנותת לי. אז מה נאמר שם? שגם שם המונה שקיבל הוא, כאילו הכסף הזה קיבלה היא? אין לזה כל פשע, היא נתנה לו כסף, לא ייתכן שהוא מקדש אותה בכסף הזה. היה לו בהכרח שהראש והטור בנו סוברים שאפילו כאשר הוא מקדשה בכסף אין צורך להדגיש זאת בלושן הקידושין, זה מובן מאליו. וחזל אנשי כנסת הגדול לא תקנו לומר את הנוסח של הקידושין בהתאם לגדר ההנוע שהוא נותן לה. הרי גם באודם חושב כתוב בראש, וכך גם בטור באבן עזר סומך חוב זיין, שהוא מקדש אותה במונה שנתנה לו, ובהכרח שהם סוברים שהנוסח של הקידושין לא צריך לשקף את מהות ההנאה שעל ידו הוא מקדשה, וכך גם בדין עורב. אבל עצם הנוכס היסוד של המחנה אפרים, שהראשונים נחלקו בדין עורב בשני דרכים בתוכו. דרך אחת, שהעורב משתבט תמורת ההנאה שקיבל כאשר פלוני הוציא כסף על בי בקשו סוי, ודרך שנייה שהכסף שקיבל אלוהי וכאילו קיבל העורב, זה באמת מחלוי כסר ישועים. ופלא שמחנה אפרים מתבסס רק על הרמב״ם והטור, שאפשר לפטפט בראי שהוא מביא מהטור, כאשר זאת מחלוקת מפורשת בין הרשב"ו והריטב"ו בקדישן דף זין ודף חץ. הריטב"ו כותב מפורשות שהשעבוד של העורב, כך גם הקדישן של הוא של מדין עורב, באי הנוע. ומה הנוע? שפלוני הוציא כסף על פי רצוינו. ולכן אומר הריטב"ו שגם אם אישו אומרת לאיש זרוי כמון אל ים ואז קדש אני לכו והוא זרק את הכסף לים, היא גם מתקדשת. כי ההנאה שהיא מקבלת זה לא מקבלת הכסף, אלא מהעובדה שהאיש הוציא כסף כדי להנות אותה, הוציא כסף כדי לקנות אותה, הוציא כסף על פי בקשו, זו זה ההנאה. ולכן זה לא משנה אם היא אומרת לו תן מונה לפלויני וסקדש אני לכו, או זרוי כמונה לים וסקדש אני לכו. בשני הדרכים היא מקודשת מדינורית. אבל הרשבו בדף חס, לא בדף זין אלא בדף חס, כתוב ברשבו שזרוי כמונה לים לא מהנה, וכל דין עורב זה משום שכבול עשה לוי וזה כמו כבול עשה עורב, ולכן אם הלוי ואוכר שויטה וקוטן שאינם בני זכיה לא מועיל דין עורב. כך כתוב ברשבו. כאשר הלויבה הוא אדם שאיננו בר זכיה, חרש אויטה וקוטן, גם העורב לא יכול להשתעבד. ואחרונה מבינו בדברי הרשבו שהעורב משתעבד כי הכסף שקיבל הלויבה כאילו הוא קיבל, ולכן הלויבה צריך להיות בר שליחוס. ואם כן, הרשבו זה ההבנה שמחנף ריים דייק מנטור, ויח שאפשר לפקפק בראי שיש לו מנטור מהלשון של הקדישים, אבל זה שיטת הרשבו. ולכן אתה שרש בו לא מועיל דין עורב, לא רק בזרוי כמונה לים, אפילו כשנתן לאדם, אבל עם אותו אדם שמקבל את הכסף איננו בר זכיה, אין דין עורב. ואם כן, לכאויר שני דרכי אבוני יש בדין עורב, הרש בו והריטבו, הרמב״ם ודאי סבור כהריטבו. מה שאתה סתור? אין הכרה. ולכאויר יש דרך שלישית באבוני דין עורב. כי הרשבם בבובבס קופה עם ג' ומדבייס כותב הרשבם שהמלווה הוא שליחוי של העורב, ולכן הוא עורב יכול להשתעבד. מה הפשעת שהמלווה שליחוי של העורב? לא כפי שמשתמע מדברי הרשב הוא שהלויבה הוא שליחוי של העורב, ולכן הכסף שקיבל הלויבה כאילו קיבל העורב, אלא שהמלווה עושה שליחותו של העורב. אז מה הפשעת ברשבם? אולי כוונת הרשבם שזה ההנאה שיש לעורב, שהמלווה הוא שליחוי, אבל מה ההנאה קשור דווקא בשליחס? לפי הדרך שהריטבו ביאר את היסוד של דין ערבס, אז עורב נהנה מעצם העובדה שהמלווה הוציא כסף כדי להנות אותו, כדי לספק את רצונו, כדי למלא את מבוקשו. אבל מה זה קשור לעובדה שהמלווה הוא שליחוי של העורב? והאם דברי הרשבם שמל ושליחו של עורב ודברי הרשבו שהלויב הוא שליחו של עורב, האם דרך אחת הם או שני דרכים? תמצס הדוב הלכויר יש לנו שלוש דרכים בביאור דין עורב, ובהמשך השיעור נראה לכויר את דרך רביעית. אני רוצה להסביר היום שאני הסדעתי כל הדרכים הם דרך אחת, כל הנכון הם מרחב על הים, וכל ההבדל הוא רק בפרטים קטנים ובסגנון הדובו, אבל יסוד דין עורב איכות. אבל רשס דובור, אני רוצה לחזק את האילוץ שמביא אותו, שמביא אותי להבון המחודשס בדין עורב. לכן גם הרשבו וגם הריטפו סתרו את דבריהם, משום שהרשבו בדף חס אומר שאין דין עורב כאשר הלוי והוא חרש ויתה וקודם, וכך גם בזרוי כמון אל ים הלוי צריך להיות בר זכיר. אבל בדף זין ומדבייס כותב הרשבו ממש כדברי הריטפו שכל דין עורב זה בהי הנועה. ואם כן, לכויר הרשב"א סתר את דבריו מנהיר בית באותה סוגיה. ומצד שני הריטבו שאומר זרוי כמון אל ים גם כן יש דין עורב, אומר בבוב המציע עין א' עומד בית שאם העורב נותן יותר מן ההלוואה, מדמי ההלוואה למלווה, זה ריבס דיורייס, ויש לזה דין של ריבס שבא מיד לוי וליד מלווה, כי ידוע אין ריבס דיורייס אלא ריבס שבא מן הלוי ולמלווה. אומר הרשבו גם כשעורב נותן ריבס זה ריבס דיורייס, כי הכסף שקיבל הלוי והרי זה כאילו קיבל העורב, זה כל הדין של הערבס. העורב משתבד בשביל הכסף שקיבל הלוי וזה כאילו קיבל העורב, ולכן זה ריבס דיורייס. הרי לן בדברי הריטפו שאכן דין עורב פירושו שהכסף שקיבל הלוי וכאילו קיבלו, והרי בסוג ידידן אומר העורב שיש דין, אומר הריטפו שיש דין עורב גם בזרוי כמון אל ים כאשר בכלל אין לוי. ונמצאו שהרשבו והריטפו שניהם לכוי לסתרו את דבריהם, ובהכרח שאין כאן סתיר, שיש דרך אבונה שמקרב את הרשבו והריטפו, וכל דבריהם משלימים זה את זה. הרשבי קשה מהגמור בעוד מושב. רק רגע, וכי הרשב"א אומר שאין קידישים בנוע, מה הקשר בין אודם חושב ודין של עורב? הרשב"א אומר שבעורב זה לא מושתת על הנוע, בעורב זה דין אחר. אולי הרשב"א סבור שזה בכלל לא הנאה חשובה? אולי אין הנוע? הנוע יש רק בקבול הסודם חושב. מי אומר שפלוני עושה דבר על פי בקשתי זה הנוע? אולי זה לא נחשב כהנוע? מה הקשר בין הנוע אחד להנאה השנייה? יש סוגיות רבות שאפשר להקנות תמורת ההנאה או להתקדש תמורת ההנאה. מה העניין זה אצל זה? השאלה איך אנחנו מפרשים את הדין של עורב, זה לא קשור לאודם חושב. מה? לא ייתכן שיש שני דינים בעורב. בהכרח שדין עורב אחד הוא, וזה מה שלמדו חז"ל בקדישין בעורב. זה לא יכול להיות שברוי כמון עניין זה דין אחד של עורב, וכשיש לוי זה דין אחר של עורב. אם כשיש לוי דין עורב מושתת על קבולת הלויב, אז מניין לריטבו לחדש שגם בזרוי כמון על ים יש דין אחר של עורב? בהכרח שיש דין אחד של עורב ואין זולתו. ומשום כך רבו ישראל, אני חושב שקודם כל צריך להגדין אבונס הדבורם בכל המושג של קדישים בהנוע. אבל לפני שאנחנו מתרכזים בגדר הכלולי של קדישים בהנוע, עוד דיוק קטן בלושן הרמב״ם. קראתי לפניכם מקודם את הלשון של הרמב״ם בפרק הלוך הקופה מלכס אישוס. כאשר הרמב״ם מביא את הדין של עורב, כותב הרמב״ם, ואף על פי שלא הגיע ליודוקים, שלא הגיע לכלום, הרי נהנס ברצוינו שנעשה ונהנה פלוני בגלולו. האם יש כאן שני דברים או דבר אחד? מה כפל הלשון ואריכותו? אף על פי שלא הגיע לכלום, הרי נהנס ברצוינו שנעשה ונהנה פלוני בגלולו. מה הנאה בעצם? ברצוינו שנעשה, או עיקר הנאתה ממה שנהנה פלוני בגלולו? יצא נפקא מינה לכאורה בזרוי כמון אל ים, ברצוינו שנעשה, אבל אין פלוני שנהנה בגללה. אז הרמב״ם מתכוון כאן לשני דברים, או לדבר אחד, איך מתפרשת כאן דין עורב בדברי הרמב״ם? מה אריכס לשוינה? אנחנו רגילים לספור את מילותיו של הרמב״ם, כפי שהראשונים כבר הורו לנו. ומה אריכס הלשון שבדברי הרמב״ם? הרי נהן ברצוינו שנעשה ונהן פלוני בגלולו. יש מכתב של הבריסקרוב בסוף חידושיו על הרמב״ם, בגריז על הרמב״ם, יש מכתב, אני לא זוכר אם זה המכתב הראשון או המכתב השני, אחד המכתבים הראשונים שמודפסים בסוף ספרו הגדול על הרמב״ם. ושם כותב הביסקרוב שאין שיטת הרמב״ם בדין עורב לומר שאישו מתקדש את תמורת ההנור. האישה מתקדשת תמורת הכסף. הכסף שהמקדש נתן לפלוני, אלא שהרמב״ם לשיטו זו שחידש בשתי הלכות בפרק ה' של הלכה שישה, בהלכת הזבוב ובהלכת קוף דלת, יש שתי הלכות שבהן חידש הרמב״ם, שיש הבדל מהותי בין כסף של קידושין לכסף של קניין. כסף של קניין צריך להיות כסף. כסף של קידושין צריך להיות כסף שיש בהם הנאה. הנאה מחודשת והנאה מוחשית. אני חושב שלפני זמן מה, אמרתי כאן שיעור, אולי אפילו השנה, באחד הפרשיות של בראשית, שבו הסברתי מה ההבדל בין קידושי כסף לקניין כסף, ואז הסברנו את ההבדלים האלה. הרמב״ם אומר שרק בקידושין צריך להיות כסף שיש בו הנוע, ולכן הרמב״ם סבור בפרק ז' הלוך ה' מהלכס מחירה שאפשר לקנות תמורת הלוואה, אבל אי אפשר לקדש עם כסף של הלוואה, כי כאשר מוכלים לאישו הלוואה שהיא הייתה מחייבת, אמנם היא הרוויחה, אבל אין כאן כסף שאפשר ליהנות ממנו. הכסף הזה היא כבר אכלה מזמן. וכך גם סבור הרמב״ם שהמתון המנס לאחזה מועיל במקח וממכר, אבל זה לא מועיל בקידושין, כי היא לא יכולה ליהנות מן הכסף שקיבלה, אף על פי שקיבלה כסף וקנתה את הכסף, מכיוון שצריכה להחזיר, לא יכולה ליהנות. הרמב״ם מחדש שבקידושין צריך כסף שאפשר ליהנות מהם. אומר הבריסקרוב, זה התוספת כאן שבעורב יש הנאה. כי אחרת, אמנם זה נחשב כאילו קיבלה כסף, אבל זה כסף שלא נהנית ממנו. פלוני קיבל את הכסף ולא היא. ולכן הרמב״ם מדגיש שבעורב יש הנוע. כך מפרש הבריסקרוב בדברי הרמב״ם. עופר אני תחס כפס רגלוב, אבל אני הסדעתי קשה לפרש ככה דברי הרמב״ם. כי הרמב״ם אומר שהמקדש את האישו מדין עורב, אומר לה, הרי את מקדש אצלי, בהנועס מתונה זי שנותתי לפלוני על פיך. אמרתי מקודם שאי אפשר לדייק מלשון התחור שאומר הרי מקדש איזה במונה שהוא מקדש במונה ולא הבאנו, אבל מלושן הרמב״ם שהוא מקדש אותה בהנוע, ודאי שאפשר לדייק שהוא מקדש בהנוע ולא בגוף הכסף. אם הוא קדש בגוף הכסף, ההנאה היא רק דבר צדדית שמתחייבת, כי אם אין הנוע אי אפשר לקדש בכסף הזה, אז מדוע המקדש אומר הרי מקדש לי בהנוע סמטון הזה שנתתי לפלויני על פיך? יתרה מזה, בשתי המקורות שבהם מחדש הרמב״ם שצריך כסף שיש מן הנוע, צריך כסף שאפשר ליהנות מהם, לכן אין הוא שהוא מתקדש אז במתון המנס להחזיר, לכן אי אפשר לקדש אישהו בהלבוע. כאן הכסף זה דבר אחד והנוע זה דבר אחר. הכסף מגיע לפלוני והיא לא נהנית מגוף הכסף, היא נהנית מרצוינו שנעשו, ואכן ודאי שנראה יויסם על השוין הרמב״ם שהוא מקדש אותה בהנוע. בהנוע סמטון איזו שנתתי לפלוני על פיך, היא נהנית מרצוינו שנעשה ונהנית פלויני בגלו. אלא של אני הסדעתי דין עורב לא קשור כלל לדין אודם קושב. וכדי לבאר את שורש הדבר נאמר כך, יש כמה סוגיות במסכת קידושין שרואים בהם שאפשר לקדיש אישהו לא רק בכסף מוחשי, בכסף או במטלטלן, גם בהנוע, לא רק באודם קושב. קבולת אודם חושב נחשבת כנתינה, ואודם חושב יכול לקדש אותה בקבלת המתונה ממנו. גם בקדיש סמך גמל, סחויק לפוני, רקויד לפוני, וסקדש אני לכו מקודשת. והרבה פעמים כבר שאלתי, ובדרך כלל כאשר אני לומד בישיבות עם תלמידים מסכת קידושין, אני תמיד מעלה את השאלה הזאת כדי לחדד את העניין, את אבונס הדבורים. מה הדין כאשר אישהו אומרת לאיש, רקויד לפוני, סחויק לפוני, וסקדש אני לכו? והוא עשה כמיטב יכולתו, הוא בידח את הקהל במצווה טנץ במשך שעתיים, אבל כאשר נגמר היא אומרת לו, תסלח לי, לעשות נשגקלי בדבות מתסווייטן, לא היה טעם וריח לכל הבדיחות שלך, אני בכלל לא נהניתי, זה לא היה מצחיק, לא צחקתי אפילו פעם אחת, מקודשס או יעני מקודשס? ובדרך כלל כולם אומרים, ודאי יעני מקדשס, הלו אם היא לא נהנתה כיצד תתקדש? הלו הוא מקדש או איסו בהנוע, ועובדה שהיא לא נהנתה, אז כיצד תתקדש? אני אומר בבירור, ודאי שהיא מתקדשת. זה לא קשור כלל אם נהנתה או לא נהנתה. זה לא נוגע לעניין. כי אי אפשר לקדש אישו בשמחת הלב. אי אפשר לקדש אישו בשמחת הלב. העובדה שהוא גרם להנאה אין בה כדי לעשות קידוש. אפשר לקדש אישו בשלוש דרכים, בכסף, בשטר ובביר. וכסף כולל שווה כסף. ובכל מקום שבו אנחנו לומדים בקדישן, או בכל מקום אחר, שבעל יכול לקדש אישו בהנוע, זה רק בשווה כסף. כאשר אנחנו אומרים שאפשר לקדש בהנוע, זה בעבודה, לא בהנוע. לא חשוב אם נהנתה או לא נהנתה. זה בעבודה. רקויד לפוני, סחויק לפוני, זה עבודה. הכי נעלה בדעתנו, אדם הזמין צבאי לצבוע את דירתו וקבעו מחיר, ואחרי שצבאי גמר לצבוע את הדירה, אדם נכנס לבית ואומר, הצבעים אין להם טעם, אני טעיתי, אני לא אוהב את הצבעים, אני לא רוצה לשלם. וכי הוא יכול להשתמט מלשלם? הוא לא נהנה מהצבע, הוא לא נהנה מהעבודה, מה זה חשוב? אתה הזמנת עבודה, זה מה שהזמנת, אתה צריך לשלם. כך הוא איש ששמרה לאיש רקויד לפונה, יצחוק לפונה וסקד השני לחו, והוא רקד והוא שיחק, היא חייבת לו כסף, והיא הבטיחה לתת את עצמה במקום הכסף, ולכן היא מקודשת, וזה לא חשוב קל אם נהנתה או לא נהנתה. זה הדין של רקויד לפונה וסחוק לפונה. אתה שואל שאלה טובה, אבל אולי ענן זהה בשאל מנס כן לא הייתה מסכימה? יכול להיות. ומכיוון שאף פעם לא באה לפנינו שאלה מעשית, לפחות לפניי בתור רב, של בעל שקידש אישו ברקוי לפוני, סחוי לפוני, אני פטור מלהכריע בהלוכה באמת אם יקדשת או לא. יכול להיות הבחיים שאתם צודקים, שלמעשה לא תהיה מקדשת, משום שאנחנו נאמר שאף על פי שלא התנתה תנאי מפורש, אבל ענן צהד שעל כאלה בדיחות היא לא הייתה מסכימה להתקדש, בסדר, יכול להיות. אבל בשורש הדבר אני מתכוון להבהיר ולחדד את הנקודה הזאת. אי אפשר לקדש ישו בשמחה סלעית, אלו בשווה כסף. ובכל הנוע שבו אנחנו לומדים שהוא יכול לקדש, זה רק הנוע שדרכם של בני אדם לשלם תמורתו. ובעיניי זה הישו ועל הקושיה הגדולה ששואל הרמב"ם בו ומציע מהם זין. וקדישן דף חס מבואר שרק באודם חושב אפשר לקדש בנוע סקבולה. שואל הרמב"ם בו ומציע מהם זין, שם נחלקו רב ולוי בכל הקניין של חליפין, אם זה בכלב של כהן או בכלב של מקנה. הלוך עיקר רב שחליפין בכלב של כהן, שהכהן נותן כלי, סודר או משהו אחר, ותמורתו הוא קונה כל מה שהמקנה רוצה לתת לו, קרקע או מטלטלין. אבל לוי סבור שחליפין בכלב של מקנה, המקנה נותן סודר, וחוץ מהסודר הוא מקנה גם קרקע ומטלטלין. אז הגמורה שואלת מה זה? הוא נותן דבר אחד, ואגב, מטלטלין הוא מקנה קרקע, וכי נחוסם שיש לו מחלייס, נקנים, אגב, נחוסם שאין לה מחלייס, מטרצת הגמורה בינוע, גומר ומקנה. וקניין סדר לא מועיל רק באודם חושב, בכל אדם. הרי לאן שכל אדם שמקבל מתנה גורם בכך הנוע לנויסן, אז למה בקדישן רק אודם חושב? כך שואל הרן. והר"ן מתרץ תירוץ דחוק מאוד. הר"ן אומר שבכל האדם יש הנוע, אבל רק באודם חושב ההנאה הזאת שווה פוטו, ובקדישן צריך שווה פוטו. ולדרכי הייתי אומר, בכל אדם יש הנוע, בכל אדם יש שמחה, אבל רק אצל אודם חושב זה שווה כסף. כי אודם חושב שכותב רש"י שאינו רגיל לקבל מתנויס, היינו חושבים מה זה אודם חושב, מן הסתם רבן או רב, אבל רש"י אומר אודם חושב שאין הרוג לקבל מתנויס, זה קצת בעייתי היום למצוא אודם חושב אמיתי. אבל אודם חושב שאין הרוג לקבל מתנויס, אנשים משלמים כסף כדי שיסכים ויהיה מוכן לקבל מתנות מהם, אולי לצורך התמונות, ההנצחה, אני לא יודע לצורך מה, אבל רק באודם חושב זה מוגדר כשווה כסף. אצל כל אדם זה שמחה סלעית, אבל אי אפשר לקדש בשמחה, ולכן בקדישן צריך עוד מחושב. תמצס הדובור, בכל מקום שבו מקדשים בהנוע, בעצם לא בשמחה סלעית, אלא בעבודה. בעבודה, בשירות, במעשים שהם שווה כסף, שהדרך לשלם עליהם. ולכן אני אומר שהנוע של אורי זה לא מתאמן. הנוע שיש לאורף לא מוגדר כשווה כסף. ומהו דין עורב אם כן? למדתי מדברי הריטב"א בקדישן יוטס, יסוד גדול. קדישן יוטס כתוב בגמורה, אוי מרודם לביטוי הקטנו צאי וקבלי קידושייך. כך מובא בקדישן יוטס. וכל הראשונים שואלים, אבל הקטנה אין לה קניין, אז איך היא יכולה לקנות את הכסף? כדי שהאב יוכל לקדש אותה תמורת הכסף, כשהיא בכלל לא יכולה לקנות את הכסף. קטנה אין לה קניין, אז איך אוי מרודם לביטוי הקטנה צאי וקבלי קידושייך? ויש כמה דרכים בראשונים. רוב הראשונים מתארצים שבדרס החרס מקנה יש קניין אפילו לקוטון, ולכן הקטנה אכן כן יכולה לקנות את הכסף. יש ראשונים שאומרים שזה מציאס בנוי וביטוי הקטנים שמציאוסן לא הביאו, ולכן אף על פי שלא ברד קניין האב כהנה מה שמגיע ליד. יש כמה דרכים בראשונים, אבל דרך אחת יש בריטפו. הריטפו אומר שמדובר כאשר היא אכלה מה שנתנו לה, המקדש האכיל אותה. אז מה אם הוא אכיל אותה? אבל היא לא בעלת קניין. למדנו מדברי הריטפו שכדי לקדש אישה לא בהכרח צריך להקנות לה, כאשר היא מממשת את הכסף זה עוד עדיף מקניין, ואם היא אכלה אז היא יכולה לקדש תמורת מה שהיא נהנתה. כאשר אדם מחלה כסף להנה אוסוי, זה עדיף מקניין. קניין זה שלב מוקדם יותר למימוש הסופי של הכסף. אם הוא קונה את הכסף, הוא יכול להקנות או להתקדש תמורתו, אף על פי שהוא עדיין לא נהנה מן הכסף, די בכך שהוא קנה. אבל כאשר היא אכלה את הכסף, ודאי שיכולה להתקדש תמורתו, אף על פי שלא קנתה את הכסף בגדרי קניין. ולאני הזדעתי, זה הפשט בדין אורי. כאשר עורב אומר תן מונה לפלויני ואשתבד אני לכו, ועורב מתקדש תמורת המונה לא בגלל שהוא קנה את המונה אלא בגלל שהשתמש בו. הוא השתמש במונה הזה וזה רצונו, זה השימוש שהוא עושה במונה, לתת את זה לפלויני. לא משום שפלוני קונה את זה למענו, אלא משום שהוא הוציא את הכסף הזה ואכל אותו, השתמש בו, כאשר הוא אמר תן מונה לפלוני. זה השימוש שהוא חפץ לעשות במונה, והוא עשה את השימוש הזה. המונה הגיע לפלוני, מכיוון שהוא השתמש ונהנה ומימש את המונה הזה, היא יכולה להתקדש תמורתו, ועורב יכול להשתאבד תמורתו. לפי דרכנו, הוא השתמש בכל המונה, דווקא לפי ההבנה המקובלת, כאילו ההנאה שלו זה ההנאה שיש לו כאשר פלוני הוציא כסף על פי בקשו סוי. בזה יש לשאול מי אומר שזה שווה מונה, ואכן דשלוים אכן אומר שבקידיש מדנורב הכסף שמל ונתן צריך להיות יותר מפרוטה, כדי שההנאה שמגיעה לעורב יהיה לפחות פרוטה. אבל לדרכנו כל הכסף שהוא נתן זה הכסף שעורב קיבל, כי הוא השתמש בכסף הזה. וזה כאילו הוא לקח את הכסף ונתן לפלוני. ואם הוא לקח כסף ונתן לפלוני, הוא יכול... רוב הריבים לא מודיעים ללויבי שיש עורב, או ודאי שזה לא חיוני שהלויבי ידע שיש עורב. אז איך נאמר שהלויב הוא שליח של עורב, כשהוא לא יודע בכלל שיש עורב? מה פתאום הלויב הוא שליח של עורב? החזוניש כבר שם לב לקושי הזה, והחזוניש באבן עזר ממזיין אומר שאין הכוונה שלו יבוא שליח של עורב, אלא שלא יחיד שתוירי דין עורב אלו במישהו בר שליחו. מה פירש הדבר? מה פתאום? מה פתאום? אבל הדרכי, הרשב"א לא אומר שהוא צריך להיות בר שליחו של עורב, הוא צריך להיות בר שליחו. מדוע? אני אומר כך, לכולי עלמא, היסוד של דין עורב זה שימוש. אני השתמשתי בכסף, ולא חשוב אם אכלתי את הכסף או לקחתי את הכסף ונתתי לאחרים, או אמרתי לפלוני לתת את הכסף לאחרים. זה רצוני וזה השימוש שאני עשיתי בכסף, וכששתמשתי בכסף אני יכול להשתבד או להקנות את תמורתו. במה נחלקו הרשב"א והריטב"א? האם זרוק מונה לים גם כן מתפרש כשימוש המאפשר לאישו להתקדש תמורתו? הרשב"א אומר זרוק מונה לים זה הפסד, זה לא שימוש. דבר שבמהותו הוא השחטה והפסד, זה לא שימוש. ואדם לא יכול להקנות את עצמו או להשתבד תמורת הפסד שפלוני עשה בכסף, אף על פי שאני ביקשתי את ההפסד הזה. הפסד זה לא שימוש. זה לא דומה לאכילה ולהשתמשות. זרוק מונה לים לא מאפשר את הדין שלו. וזה הכוונה של הרשב"א שאומר, הלויב צריך להיות בר זכי. אם הוא חרש או איתה וקוטן זה כמו זרוק מונה לים. אם הוא לא בר זכי זה כמו זרוק מונה לים. רק שנייה. הרמב"ן הקדים את הרשב"א ביסוד הזה, אבל הרמב"ן בלשון אחר. שימו לב למה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר שאם הלויב הוא לא בר זכי אז אין דין עורב, כי מי שנתן לו את הכסף יכול לקחת את זה בחזרה. זה התוספת של הרמב"ן. ומדבר הרמב"ן למדנו מפורשת, זה לא קשור לשליחס. זה לא משום שצריך להיות בעל שליחס. כי נתינת כסף לאדם שהוא לא קונה והוא לא בעל זכייה, ואפשר לקחת את הכסף בחזרה ממנו, זה לא שימוש, זה לא דבר מוחלט. נתתי, אני יכול לקבל בחזרה. זה מה שכתוב ברמב"ן, וברור כשמש הרשב"א הולך בעקבות הרמב"ן. ואם כן, המחלוקת של הרשב"א והרמב"ן מצד אחד, שבזרוק מונה לים לא מועיל, והריטב"א מצד שני, זה רק האם כל שימוש, גם שימוש משוגע שהעורב רוצה לצאת עם הכסף מאפשר לו להקנות תמורת הכסף, או רק דבר שהוא באמת שימוש, שימוש בהנאה, לא זרוק מונה לים. ורמב"ן ורשב"א טוענים שלתת למי שאיננו בעל זכייה לא נתפס כהשתמשות, כשימוש, כמימוש, זה הפסד, ולכן אין בו דין עורב. ולדרכי, אם הלוי והוא גוי, יש דין עורב, כי גוי הוא בר שכיר, אף על פי שהוא לא בר שליחס. ובכוונה הרמב"ן והרשב"א לא מדברים על לוי וגוי, אלא לוי ושהוא חרש או איתו בקול. זה פירוש אחר בדברי הרשב"א והרשב"א. ולדרכנו כולם ממועדים ביסוד דין עורב. העורב משתבד כי הוא השתמש בכסף שהגיע ללוי. ולא חשוב מה הוא אשים, אם הוא אכל או נתן לאחרים, בתנאי שהנתינה לאחרים הוא נתינה גמורה שאי אפשר לקחת בחזרה כמו אכילה. אבל כאשר אפשר לקחת ממנו, או בזרוק מונה לים שזה הפסד והשחטה ולא שימוש, לדעת הרמב"ן ורש"י הוא אין דין עורב. הריטב"א אומר, כל דבר שעורב ביקש ועשו על פי ואפילו זרוק מונה לים, זה כאילו אכל את הכסף, השתמש בו ויכול להקנות את עצמו תמורת הכסף. וזה גם שיטת הרשב"ם. אני מתעלם לא משום שאני רוצה להתעלם, רק משום שקודם כל אני רוצה להבהיר ולהשלים את הדברים, אחר כך נתייחס. וזה כיוון את הרשב"א, הוא שעמל והוא שליח של הלויב. כל אנחנו למורכים על הים, ומשמו הסדור שני כבניי, רק לשונות. רק לשונות והדגוש. הרשב"א אומר שעורב משתבת כעמל ושליחו של העורב. מה זאת אומרת? גם כוונת הרשב"ם הוא לא מדין שליחו של אדם כמו ישראל, אלא משום שכאשר עמל ונותן ללויב, זה כאילו העורב נתן ללויב. זה השימוש שהעורב עושה עם הכסף. כאשר עמל ונותן ללויב, זה כאילו העורב נתן ללויב. ואם כן, מכיוון שעמל הוא שליחו של העורב, הוא נותן ללויב על פי בקושי של העורב, הרי זה כל. אילו העורב השתמש בכסף. ביסוד הכל, אדם יכול להקנות תמורת כסף אם הוא השתמש בו, אף על פי שלא קנה אותו. הקניין להפך הוא קלוש יותר מהשימוש המוחלט. הקניין הוא שלב שלפני המימוש הסופי. כאשר אדם רוצה לקנות מורס כסף, הוא צריך או לקנות או לממש אותו, להשתמש בו, ואז הוא יכול לקנות מורתו. הריטב"א בדף יוטס, שמעתי שלוש פעמים את ההערה שלך. הריטב"א בדף יוטס אומר שאותו פלוני האכיל לה רק כשהוא מאכיל אותה. אבל ראשית את הרשב"א בדין עורב, אם הוא נתן לו, אף על פי שהוא אכל החרש והיית וגון, זה כבר לא משנה. אבל עצם הנסין על החרש והיית וגון, שזה הבסיס של דין עורב, לא מאפשר דין עורב, מכיוון שאפשר לקבל בחזרה. ולכן, אף שהכותן אחר כך אכל, הוא אכל מרצונו, זה כבר לא מאפשר את הדין של עורב. מה? שם לא מדובר בדין עורב בכלל. לדעת הריטב"א לא מדובר, לפי התירוץ הזה של הריטב"א, עובדה שיש תירוץ מוצב של הריטב"א שם שאומר שזה מדין עורב, והריטב"א באמת לשיטו סוי. אבל בתירוץ הזה של הריטב"א שמדובר באכילה, הוא לא מתייחס, זה לא מצד דין עורב בכלל. כי בדין עורב צריך לדבר עם המקדש, וכאן האב לא דיבר עם המקדש בכלל. האב דיבר עם ביתו, ציווה קבלי קדישייך. לכן בתירוץ הזה הריטב"א סבור ששם זה לא יכול להיות מדין עורב. ויש תירוץ שלישי בריטב"א שאומר מדין עורב. מה? כן. בהנוע לא ייתכן בכלל לפרש את כל המושג הזה כאשר אין כסף. רק בכסף אפשר לומר שזה מדין עורב, ולא בהנוע. שם הוא נתן לה את הנוע באופן ישיר, אז מה צריך לדבר בכלל על דין עורב? הוא לא נתן אצל אחרים, הוא נתן לה, אז מה צריך דין עורב? שם זה מצד שווה כסף. ודין עורב זה לא מצד שווה כסף של עצם הנסינה, אלא העורב כאילו קיבל את הכסף. הוא לא קנה את הכסף, אבל הוא אחר, הוא השתמש בה. הוא השתמש בה ונתינת הכסף לעורב. ומי אומר שזה לא מצד העובדה שהיא נהנית אני לא חושב שזה קשור. אני חושב שזה קשור בכלל, לא רק אבא רגיל לתת לבנו, גם אחרים רגילים לתת, אבל בכל אופן, בנוגע לדין עורב סבור הרשב"א, שנתינה כסף לאדם שאיננו בר זכיר, והרמב"ן מוסיף שהנתינה הזאת איננה מוחלטת, משום שאפשר לקחת ממנו, לא מאפשר להקנות תמורת הכסף. העובדה שאנשים רגילים לתת לא מחזק את הנתינה הזאת לגבי דין עורב. זה לא נתינה אולטימטיבית, זה לא נתינה מוחלטת שמאפשר הקנאה או השתעבדות תמורת השימוש הזה.
לא בהכרח.
לא בהכרח שדרך בני אדם לעשות שימוש כזה מאפשר את הדין שלו. בפרט שהשתתנו את דברינו על דברי אריסטו בקידיש ניטס, שם מדובר בדבר מוחלט באכיל, שאין ממנו חזרה. אבל בכל אופן, זה בהכרח הפשט בדברי הרמב"ן. ואם כן, זה דרך מחודשת באחור נשיא והרשבו והריטבו, ולדרכנו הרשבו והריטבו והרמב״ם והרשבם כולם דרך אחת. אלו שנחלוקו הרשבו והריטבו, האם גם נתינה שאיננה מוחלטת, כגון לחרש ההתאבקות, מי שאפשר להחזיר את הכסף מהם, או זרוק מול עליים שבאופן מהותי זה הפסד והשחוסר ולא שימוש והנוע, האם גם זה נחשב לשימוש ולמימוש לאפשר את הקנאת התמורה או ההשתעבדות מדין אורי. לא, ההבדל בין אורי ולקבלן, ההבדל בין אורי ולקבלן לא קשור בלומדס, במבט מת לדין אורי. ההבדל הוא מצד המציאות, האם האורי קיבל את הכסף או לא קיבל את הכסף. הקבלה הלמדנית שהוא ביסוד דין אורי זה לא משנה. קבלן זה עורב שקיבל את הכסף לידו והוא נתן את הכסף ללוי, וזה קבלן. יתרה מזו, רשי והרשבם וכך גם בקוש המשפט אומרים שהקבלן בכלל לא צריך לקבל את הכסף, גם כן לא די בכך שהוא אומר לשון שהוא מקבל כאילו קיבל את הכסף, ואז הוא כבר עורב קבלן. ההבדל בין עורב קבלן לעורב בעלמה זה מצד כוונת האדם בהשתעבדותו, האם העורב מתכוון להשתבד לפני הלויבה או רק כמפלט אחרון אחרי אלוהי. וזה כל ההבדל בין עורב לעורב קבלן. ולכן זה לא קשור בלומדס, זה לא קשור בדרך העוון של דין עורב, זה קשור באומדן שחזל העריכו את כוונס העורב, באיזה אופן הוא מתכוון להשתבד אפילו לפני אלוהי, ובאיזה אופן הוא לא מתכוון להשתבד אלא אם אלוהי ולא עומד בהתחייבותו לשלם. רבוי סי, הבאנו את רוב דברי הראשונים ופירוש חדש בדין עורב שמאחד את דברי הראשונים. וכאשר אני אומר דברים כאלה, זה לא משום שאני אוהב לעשות שלום ולאחד את הקצוות, אלא זה קשור לאנוגיה, אבל משום שתסליח לי הדל, כך נראה לי הזדעתי לבאר את יסודות הדבורים את לשוינס הראשון. יש בדברי הרמב״ם לכאורה דרך מחודשת לגמרי בעוונס דין עורב, והמחנה אפרים מתחשב בדברם. בפרק י' מהלכת מחיר הלוכת תזבוב, כמדומני כותב הרמב״ם ככה, הלוכת תזבוב: המחייב עצמי במומן לאחר בלא תנאי כלל, אף לפי שלא היה חייב לו כלום, הרי זה חייב שדובר זה כמו עם אתונה ואינו יסמכת. כיצד? הוא אומר לידם, הווה אל הידם שאני חייב לך למונה, או שכוסף לא בשטר, הרי אני חייב לך מונה, או שעומד בפני הידם, הרי אני חייב לך מונה. הרי זה כמי שאומר הווה אל הידם וחייב לשלם, אף על פי ששניהם הידם והידם יודם שלא היה אצלו כלום, שהרי חייב עצמוי וגומר ושבד עצמוי. אולי חלק מן הלומדים יודעים מה המקור, איך קוראים לדין הזה שמי שאומר לחברו אני חייב לכו, חל עליו חיוב. קוראים לזה אוידיס. זה בבאסה קופממטס, בסוגיה של הסגיו, אלא פעם אחת בשעס אנחנו מוצאים את הדין הזה. קניון אוידיס. נחלוקו הקטויס ונסיבס אם זה גדע של נאמונס ביסוידוי או קניין מחודש, לא נעסוק בזה, אבל קוראים לזה אוידיס. זה ידוע בכל מקום, גם בחוש המשפוט. וגם בבאסה קופממטס זה המקור של קניון אוידיס. אדם יכול לקבל על עצמו חיוב, ליצור חיוב חדש בדרך של הידוע. לשבת ולדעת הקצוס אפילו לקנות. הקצוס מציע קניון הידייסה במחיר הסכומץ, הוא אומר שזה הקניין הטוב שבכל הקניינים. והנסיבס במקור חיים חולק עליו בתוקף. הנסיבס אומר שהידייסה זה רק נאמנות, אבל הוא עובר בלא ירוע ולא ימות, זה חז וחלילה להשתמש בקניין הידייסה. הקצוס ורבקי ואיגי הניחו שזה קניין של ממש. בכל אופן, יש כאן תוספת בדברי הרמב״ם. אחרי שהרמב״ם אומר שאדם יכול לשבד את עצמו אף על פי שידוע שלא היה חייב, שהרי חייב עצמו וגומר ושיבד עצמו כמו שישתעבד העורב. פירוש חדש בדין עורב, עורב זה השתעבדות, לא יותר. אז איך בקדיש מועיל? איך בקדיש מועיל דין עורב? אם עורב משתעבד בהבל פיר,
משום שהוא רוצה להשתבד, ואדם יכול להשתבד בו דייסה, בהבל פיו, אז איך זה מועיל בקדישן? הלא בקדישן ודאי, אין הוא איש שמתקדש אלא בכסף. לא ייתכן שבקדישן מקדשת בדין עורב, עם כל הדין של עורב, זה רק רצוינו הפושט להשתבד. הוא יוצר שיעבוד חדש מדינוי דייסה. בקדישן גם יועיל לו דייסה, הלא לא ייתכן. אומר מחנפיים כך. שם היה הווה מרגמור שעורב יסודו מיהודה. יהידה בן ינקב שאמרו נויכי ארבנוי, מיהודה תבקשנוי. והגמרא שואלת זה אסמכת, והגמור אומרת, ויהיינו הגומר ומשעבד נפשי. ולכאורה, כל הראשונים שאומרים שיסוד דין עורב זה בהיינו, ובעצם הוכיחו כך מקדישן דף זין, שהוא שמסקדש את מדין עורב, הם מפרשים את הסוגיה. שאחר שהגמור מיישבת את הקושיה של אסמכת באי הנור, זה בעצם פירוש מחודש בכל דין עורב, אז כבר לא צריך פסוק. אז עורב זה כבר לא חידוש של תורה, לא צריך את יהודה, לא צריך את הפסוק במשלי, ויהי הנור גומר ומשעבד נפשי. יכולנו לפרש את סוגיס הגמור שבאי הנור הוא לא עצם היסוד של דין עורב, וכל עניינו רק לסלק את הבעיה של אסמכת. אבל מדברי הגמור בקדישן דף זין משמע שזה כל היסוד של ההשתבדות של עורב ביהינו, ואולי זה גם פשט בבובבס וקופה אין גימל. אמנם הסברה הזאת נולדה משום הבעיה של אסמכת, אבל אחרי שידענו את הסברה הזאת, אז זה כבר הופך לעצם הדין של עורב. אבל אם עורב זה אוידייסה, ודאי שזה לא יכול להועיל בקדיש. אומר המחנפיים כך, עורב זה התחייבות חדשה בהבל פיו, לא משום מנוע, אבל יש בעיה של אסמכת, אלא ביהי נהוג אומר ומשעבד נפשי. אם ההנאה הזאת היא חשובה דייה לסלק את העניין של אסמכת, אז היא מספקת גם לשמש כקניין כסף בקידוש. וזה הפשט מקדשת מדין עורב, כמה רחוי כמדבור. לפי דבריהם, אין לקידישון האלה של תנמון אל פרוני וסקדש אני לחו מדין עורב בעצם. דין עורב זה אוידייסה, זה הודעה, עורב משתבד כי בידו של אדם משתבד, גם אם הוא לא קיבל שום תמורה. אלא שהסיבה שבדין עורב אין בעיה של אסמכת זה משם הנועה שעורב מקבל. אז כמו שהנאה שעורב מקבל בעיה לסלק את הבעיה של אסמכת, הרי שהנאה החשובה ולכן היא מועילה גם בקידושים. אבל זה פירוש החוכמות. ולפי דבריהם, בעצם אין הקדישין מדין עורב, אלא מדין עורב למדנו שיש הנור, ואם יש הנור, אז מקדשת. אולי הנה הזאת איננה שוב הפריטה. וכדי לסלק את הבעיה של אסמכת די בנו שאיננה שוב הפריטה, איך למדו חזל שישו מסקדשת בענה הזאת? מה? משום שגם בעורב זה לא אסמכת, אז מדוע שבקדישין זה כן יהיה אסמכת? אז התשובה שקיבלנו בעורב מספיק גם לקידושין, הלא כל הקידושין האלה מבוססים על דין עורב, אז אנחנו לא צריכים לחזור על הבעיות שיש בדין עורב. ולכן אני אסדעתי, הרי הרמב״ם שם בהלכות קידושין מבאר את הדין של עורב, אף על פי שלא הגיע ליודע כלום, נהנס ברצוינס ונעשה ונהנה פלוני בגלולו. ולא רק שם בקידושין, אולי ברמב״ם בהלכות קידושין יכולנו לדחוק כפי שהם דוחקים בדברי הגמור, אבל כל דיני עורב ברמב"ם מבוארים בפרק קופאי מהלכס מלווה ולא לא בפרק י' א' מהלכס מחיר. הרמב"ם לא עוסק כאן בדין עורב, כאן עוסק בדין אוידייסה. ודין עורב מבואר בקוף ה' מהלכס מלווה ולא יבר, ושם הרמב"ם חוזר על שיטתו שעורב משתבד ביהי הנור. ואם כן, ואני הסדעתי נראה ברור שכאשר הרמב"ם כתב כאן כמו שישתבד העורב, אין כוונוסוי לכל עיקר היסוד של השתבדות של עורב, אלא כמו שעורב משתבד ואין בו בעיה של אסמכת, כך כל מי שמסחייב את עצמו אין בו בעיה של אסמכת. בשיטת הרמב"ם שאין בעיה של אסמכת אלא כאשר אדם תולה בתנאי, תולה בתנאי והוא מקווה שהנסיבות יהיו כאלה שלא יחייבו אותו לעמוד בהתחייבות שלו. וזה כל כוונת הרמב"ם לדמות ולהוכיח מעורב על אוידייסה. כמו שעורב משתבד ואין בעיה של אסמכת, כך גם באוידייסה אין בעיה של אסמכת. מדוע? כי אין בעיה של אסמכתה אלא בתנאי, כאשר כל ההשתעבדות שלו או ההקנאה שלו תלויה בדבר שהוא מקווה שלא יבוא ליועלם. כמו אם לא ירדו גשמים אני אשלם, וכדוי מהסוגיות של אסמכתה בשם. וזה הכוון עושה רמב״ם בתחיל הסבורה, והמחייב עצמי במומן בלא תנאי אין בו דין של אסמכתה, רק כשהוא תולה בדברים והוא מקווה שהדברים לא יבואו לעולם. לא, לא, אבל עורב משתעבד אפילו אם הלא ידי יש לו כסף, הוא יכול לקוות שלא יממשו את השיבוד הזה, אבל הוא משתעבד בכל אופן, וזה לא דומה לאסמכתה. אסמכתה הוא תולה את עיקר ההקנאה או ההשתעבדות בתנאי, מה שאין כבורב, עורב משתעבד בכל עניין. אלה שמלוי ומשלם לא יממשו את השיבוד הזה, אבל השיבוד לא תלוי בתנאי. וכל כמון עושה רמב״ם, כאשר הוא כותב כמו שישתעבד העורב, איננו מתייחס לעצם האופן שהעורב משתעבד, כי כל ההלכה הזאת של הרמב״ם כאן עוסק בדיני אסמכתה. גם ההלכות של לפני כן עוסקים בדיני אסמכתה. כל הפרק הזה עוסק בדיני אסמכתה, לא בדיני עורב. וכל כמון עושה רמב״ם כמו שישתעבד העורב לא מתייחס לעצם האופן שהעורב משתעבד, אלא לדין אסמכתה. אבל הדין עורב מבואר בפרק הירוק הקופה לב ובפרק קופה עם הלכס מלו ולויבה, והרמב״ם כדברי כל הראשונים סובר שעורב משתעבד בהנו. עסקנו היום בסוגיה של חושב משפט שקשור לדברי יהידה בפרש הזו של מחירס יוסף והסגלס יוסף לאחוב, אבל פרשייה הזו קשה יותר בהבנה מוסרית מאשר בהבנה למדנית. והאחרונים והראשונים כבר שאלו אחת השאלות הגדולות, והרחיים הקודש שואל כאן בפרשת השבוע, איך זה שיוסף ישב כל השנים האלה בשונם ובשלווה בכבודו של עולם בירץ מצרים, והוא לא דאג, הוא לא דאג לאביו, ליעקב אביני, שיושב אבל ומיוסר כל השנים האלה על יוסף? מדוע יוסף לא שלח פקס או שליח להודיע ליענקב אביני שהוא חי ובקודש שלו אלה מוהנתין עד להשתלשלות וחוקה ומופלאה עד שכלל לא ביוזמתו? אחד הגיעו והם לא היו מגיעים, אז הוא אף פעם לא היה מודיע ליענקב שהוא חי? רחיים אומר מוטב שיעבלו דמצת מלכיף שנו איש ועל יעוד מבני חבר ורד. ויוסף חשש מלבון הזפונם שהאחיו יסבלו כאשר הוא יודיע ליענקב שהוא חי, ואיך הוא חי ואיך הוא הגיע. יענקב יחקור אותו ויצטרך לספר שהאחים מכרו אותו אף לבטל. דיבר הרחיים כולם נכתבו ברוח הקודש, אבל חזל אומרים מיטב שיאפה לא דמת עצמו לכיף שנו איש ועל יאו בפני חווי רברבן. לא בטוח שהוא מותר להפיל אחרים בכיף שנו איש כדי שלא להל בפני חווי רברבן. וכאן השאלה נשאלה, מדוע יוסף לא רחם על ינקו ובין שישב אבל וחפוי ראש כל השנים האלה, ומדוע הצער והוגמס נפש של ינקו לא היה שקול כנגד הלבונס הפונים של האחים, כאשר האחים היו אשמים ולא ינקב הבין? ינקב הצדק שישב אבל הלא אבל בקפוי. התירוץ של אורחיים קצת רוחק, וכשעצמי חשבתי בדעקוי של אורחיים שיוסף שקל וחשב שהעוגמת נפש של ינקב הבין כאשר ישמע מחטאם של כל עשרת בניו תהיה גדולה שבעתיים אשר עוגמת נפש שיש בו יוסף. יוסף יספר ליאנקב שכל האחים היו בעץ אחת ומחרו אותו, ובמשך 22 שנה לא סיפרו ליאנקב אביני על התלמיד שלהם, ולא סיפרו לו ששיקרו כאשר הביאו את הכסוי נספסים תבולה בדם. אז יוסף חשש שהוא יוסיף חטא על פשע, ועוגמס נפש של יאנקב אביני בשמה מעשי בניו השבותם הקדושים אולי תהיה גדולה שבעתיים אשר עוגמס נפש הישנה של עבדונו של יוסף. כותב הרחיים הקודש בפרשת השבוע שחפץ הצדיקים בהיעדר הבן מאשר בהיות להם בן מביש. זה לא שם של הרחיים הקודש, שצדיקים מעדיפים שלא יהיו להם בנים כלל מאשר שיהיו להם בנים מבישים. צריך להיות צדיק נזכב לכתוב דברים כאלה, אבל כך כותב הרחיים הקודש. ויוסף חשש שיאנקה וביני יצטער יותר על מעשי בניו השפוטים בכל השנים האלה מאשר הצער האבלה שיש לו על יוסף שעבד לו. אבל שני הדרכים האלה הם דרך אחת ללמוד את מעשי יובויס. לפעמים אנחנו מפרשים את מעשי יובויס לפי תחושות אנושיות. זה מותר לעשות כן במידה שאנחנו לומדים ממעשיהם תורה ודעס ומוסר. אבל אני ידעתי זה לא עיקר הדרך שצריך לפרש את מעשי יובויס לפי הספרות והגושס שלנו, אלו לפי הגושס על יוינס. גם יצחוק ידע, הוא לא גילה ליעקב. מדוע? רק מעבל בנוי. מדוע יצחוק לא גילה ליעקב כל השנים האלו? אומר רש"י, יצחוק לא גילה לו כי הקדוש ברוך הוא לא גילה לו. ויצחוק הבין, וכך גם יוסף הבין, שאם יעקב היה אמור לדעת, הקדוש ברוך היה מגלה לו. עובד הקדוש לא היו צריכים לבוס על אדם שיגלו להם דברים. היה להם קו ישיר לקודש ברוך הוא, והשיגו כל הראוי להשגה ברוח הקודש מהקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא נגלה להם, היו הנביאים הגדולים ביוסף, הקודש ברוך הוא נגלה להם יום יום. כפי שיצחוק הבין שמיאנקב היה צריך לדעת הוא היה יודע, כך יוסף הבין שמיאנקב היה צריך לדעת הוא היה יודע. יאנקב לא היה זקוק בכלל שיוסף יודע, הקודש ברוך הוא גילה לו מה שהיה צריך לדעת. ואם הקודש ברוך הוא לא גילה לו, יש סיבה, זה בצל יוינס שהוא לא צריך לדעת. אחת הסיבות זה דברי חזל במגילת דף י"ז, שיאנקב הצטער קוף בישונים כנגד קוף בישונים שהוא לא שימש את יצחקוני שהיה רחוק מן הבית. ואולי גם זאת ידע יוסף ברוח הקודש, שכך נגזר מן השמיים. אם כך נגזר מן השמיים אין לו רשות לנהוג אחרת. אולי יוסף ידע ברוח הקודש גם שהכפרה של האחים צריך להיות דווקא בדרך הזו שהוא היה בסופו של דבר, שהאחים יבואו לפני יוסף לבקש שבר ויוסף יגלה להם את האמת האיומה והפשוטה והברורה. וכדברי הגמור בחגיגי דף ד' וגם מדרש רבי בסגנון אחר, במדרש כתוב בפרשת השבוע, אוי לוני מיום הדין, אוי לוני מיום התוכחו, שהרי יוסף קטנם של שבותם היו ולא יכלו לעמוד בפני תוכחתו כאשר יוסף אמר להם אני יוסף. ויוסף לא בואי כאשר הקודש ברוך הוא יוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, אוי לוני מיום התוכחו, כך אומרים חזל במדרש, וכן זה בחגיגי דף ד'. גם זאת ידע יוסף ברוח הקודש, שהאחים יתכפרו רק על ידי יום התוכחה הזאת כאשר הם יצטרכו להתייצב בפניו והוא יטיח בפניהם אני יוסף. ואילו יוסף היה שולח שליח להודיע ליאנקב, יאנקב היה מספר לאחים וכבר היו מפסידים את היום תוכחו שזה הכפרה שלהם, ולכן יוסף לא גלה. הסיבה שיוסף לא גלה ליאנקב זה לא משום שאדיש היה או משום שהיו לו סיבות לפי הבנוסוי, להפך, יוסף כבש את יצחו, כבש את רצונו הטבעי האז לספר ליאנקב, לנחם אותו, להרגיע אותו, כי הוא השיג ברוח הקודש שלא זה צריך להיות סדר הדבות, שיאנקב צריך לטפל כופי שונים ואחים צריכים להתכפר על ידי יום התוכחה כאשר הוא יאמר להם בפתאום יהוד אני יוסף. ומעל הכל יוסף ידע שאם יאנקב צריך לדעת הקודש ברוך הוא היה מגלה, הוא לא היה צריך בכלל לא את יוסף ולא את יצחוק שגידלו לו, ואם הקודש ברוך הוא לא גילה לו הוא לא צריך לדעת. ועוד הרגשה מעניין לעניין בפרש הזו, כאשר יוסף ויאנקב נפגשים, יוסף נופל על צווארו של יאנקב ובוכה. רש"י אומר, אבל יאנקב לא נפל על צווארו של יוסף, אלו קורא קריאה שמע. מדוע בדיוק אז קרא קריאה שמע? זאת מונחה תפרים כאי, לא היה לו זמן לפני כן לקרוא קריאה שמע, אבל מה פתאום רק אז? אז כמו בכל דבר, כמו בכל פרש ובתואר, יש דרכים רבות. רב חיים אמר כך, יוסף קרא קרישמה בזמנו בנצח עמו בבסיקים, אבל יאנקב לא קרא קרישמה כי הוא היה עוסק במצווה. הקודש ברוך הוא אמר לו שירד מצרימה, הוא עוסק במצווה פותם מן המצווה. כאשר הוא הגיע ופגש את יוסף הוא גמר את המצווה, אז מהר מהר הוא קרא קרישמה, אז מה משתלה עם קרישמה, הוא עוסק במצווה פותם מן המצווה. פירוש אחד, פירוש של חתום. אבל אחרי המצווה היה רק לפקוש את יוסף. ברגע שעבר את הגבול, את תחנת הגבול, וראה את הדרכון שלו, נכנס לארץ מצרים. לארץ... אז היה צריך אז לקרוא קרישמה. אז לפי פשטוס ועניין, הרמב"ן אומר, אם תאירו, אם תאירו, אז הוא אהבו עד שתכפת. אומר הרמב"ן, כאשר יש לאדם זמן של שמחי יסעיר, זמן של התעלות, צריך להפוק אותו לחץ. לעשות איתו מיץ, להקדיש אותו לקודש ברוך הוא. הרגע הזה שבו ינקב ראה את יוסף היה הרגע המאושר בכל יום חייו. ינקב אומר, כל מי שהוא עשה, עכשיו אני כבר יכול למות. עולם חוצר בחייך. אני זכיתי בו למי. ינקב לקח את הרגע המאושר, הנשגבת שאין כמות. הרגע שמחק 22 שנים של הוילס, הקדיש אותו לקודש ברוך הוא. במקום שהוא ייהנה מהרגע, במקום שיתענג בו, שישתשע בו, שיפול על צוואר יוסף, ינשק אותו ויחבק אותו, את הרגע המאושר העצום הנשגב הזה ינקב הקדיש לקודש ברוך הוא. זה קרה קריאה שם, ודאי שינקב לך גם כן קרה קרישמה בזמנו, מן הסתם עם טלס ועם תפילין כמו שצריך לקרוא קרישמה. הוא לא קרא קרישמה כי הוא עדיין לא קרא. הוא קרא קרישמה וקרא על עצמי אוהל מלכי שמיים באהבו ובשמחו שיהיה כמוס. את הרגע הזה ינקב הקדיש לקודש בו. אבל יוסף לא היה רשאי לעשות כמו, משום כבדיו. יוסף ראה את ינקב, הוא פחד לכל קרישמה בו יסרק. יוסף מצווה בכבדיו. יוסף צריך לראות לינקב את השמחה העצומה בפגישתו אותו. אבל ינקב היה רשאי, וינקב לקח את הרגע הנשגב הזה והקדיש אותו לקודש ברוך הוא, וקיבל על עצמי אוהב מלכי שמיים. ואכן אני מבין כמה הגושס בפרשה עלומה מנשגבת זו של יוסף ורואכם שלמדנו בפרשה הזאת. ויהי רצון, כאשר אנחנו עוסקים במעשה יובויס, שהקודש ברוך הוא יקומם עלינו בסחיס יובויס, תמוס חיסובויס, הרב מריז'ן אמר, התוספות שואלים, תמוס חיסובויס? אז מדוע אנחנו בכל תפילה מבקשים בזריך חסדי יובויס? תוספות מחלקים בין חסדי יובויס לסחיסובויס. הרב מריז'ן אמר, תמוס חיסובויס, חיסובויס עדיין עומדת בתמידה. כמה שכבר נהננו מסחיסובויס, לא פגמנו בה ככלב המלאכת מן היום או כמכחול בשבי פרס. תמוס חיסובויס, חיסובויס עדיין בתמימותה, כל כך גדולים ועצומים הם רחמי יובויס. אנחנו רק צריכים להיות ראויים להנות ולינוק מהבאר הגדול הזה של חיסובויס. וכדרך שמרו חז"ל, כל ההילך בדרכי יובץ, אני מזכה עם המורות חיסובויס. כאשר אנחנו אומרים, חייב מוסאי, יגיעו מעשה למעשה יובויס, אז הקודש ברוך הוא זוכה לנו חסדי יובויס. יהי רוצן שיקים בוני בגלל אובויץ, תושיע בונים בסודי גאילה לבני בניהם, ונחיירו יומיים יום.